תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקר ביטחון לאומי, ועכשיו נדבר על ההחלטה של מועצת זכויות האדם של האום לחקור את הלחימה במהלך מבצע שומר החומות בחשד לביצוע פשעי מלחמה. מה הרקע להחלטה הזאת, מי בכלל מעורב בה, ומה תהיה המשמעות מבחינת ישראל אם אכן יגיעו למסקנה שהתבצעו פשעי מלחמה במהלך סבב הלחימה. נזכיר שזה לא הפעם הראשונה שבה מתנהל הליך כזה מטעם האום. נזכיר שבמהלך או אחרי מבצע צוק איתן, וגם קודם לכן אחרי מבצע עופרת יצוקה, היו הליכים דומים. ועכשיו שוב ישראל מתמודדת אחרי המלחמה גם עם החזית הזאת, החזית המשפטית. על כך נשוחח עם פנינה שרביט ברוך, ראש תחום משפט וביטחון לאומי במכון. שלום רב.
שלום.
אנחנו קודם רוצים לשאול את עצמנו, איך בכלל הגענו למצב כזה שמעט אחרי סיום הלחימה, האום מעלה את האפשרות שהתבצעו פשעי מלחמה, על שומה, מי מעורב בהחלטה הזאת, איך זה מתגלגל שוב לפתחה של מדינת ישראל?
טוב, אז מועצת זכויות האדם של האום היא פורום שידוע מאוד כפורום מאוד עוין, עוין לישראל באופן ספציפי, זאת אומרת זה גוף שיש לו מתוך 10 פרטים על האג'נדה, כן, על סדר היום, יש פרט 7 קבוע רק על הנושא של פלסטין וישראל שכל פעם דנים בו, כך שזאת לא הפתעה, ואכן כמו שכבר ציינת גם במבצעים הקודמים, גם בעופרת יצוקה, גם בצוק איתן, התקבלו החלטות של המועצה, תוך כדי אגב המבצע, בצוק איתן זה היה תוך כדי המבצע, שבדרך כלל גם כבר גינו, למשל בצוק איתן גינו את פשעי המלחמה והקימו ועדת בדיקה, כך שגם זה היה צפוי שתהיה החלטה, וגם היה צפוי שתוקם ועדת חקירה, שום דבר פה לא היה הפתעה. דווקא הפעם, אם כבר יש הפתעה, זה שהנוסח לא כלל גינוי לישראל. הוא רק הקים את הוועדת חקירה. הוועדת חקירה אגב מוקמת לבדוק את כל פשעי המלחמה, לכאורה גם את של חמאס, ואגב בשתי ועדות החקירה הקודמות, שוועדת גולדסטון אחרי עופרת יצוקה, כן, וגם הוועדה של ראשה עמדה מגוון דייביס אחרי צוק איתן, בדקו גם את פשעי המלחמה של חמאס, זאת אומרת יחסו גם לחמאס. עם זאת, זה היו דוחות מאוד מוטים לרעתה של ישראל, עם עיוותים גם עובדתיים, גם משפטיים, גם התייחסות.
כשאת אומרת עיוותים משפטיים, זה אומר, זה בעצם לא עומד בסטנדרט של משפט בינלאומי, שהייתי אומר, נחשב לקונסנזוס ברחבי העולם, זה סוג של
זה סוג של מוקצה. סטנדרט כזה לצדיקים, זאת אומרת שאיזשהם הנחות מוצא מאוד מרחיקות לכת, גם מבחינת הכללים של הגנות שמעבר למה שדיני המלחמה, זאת אומרת, והגבלות מעבר למה שדיני המלחמה קובעים, מה שמקובל בקרב המומחים בתחום, וגם היישום שלהם מאוד יוצא לרעתה של ישראל, לוקח הנחות מוצא מאוד מכבידות על ישראל.
אז ברשותך, בואי בקצרה רק נבין מה עלה בגורל הוועדות הקודמות שחקרו את ישראל אחרי עופרת יצוקה וצוק איתן.
כן.
משהו מזה הפך להיות להאשמה פומבית?
אז המשמעות של ועדות החקירה האלה זה שהן משמשות בשני ערוצים. הערוץ האחד זה הערוץ של מה שנקרא לגיטימציה. והדוחות האלה הם משמשים להוכיח שישראל, הנה, ועדת חקירה רצינית, בינלאומית, קובעת שישראל נניח עשתה פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, הפרות של זכויות אדם, זה משמש אחר כך בפורומים של הדלגיטימציה, לשכנע חברות להחרים את ישראל, לחץ על חברות, לחץ למשוך את כספי הפנסיה של קרנות פנסיה מהשקעות בישראל, אז זה בהחלט משמש בכל המערכה הזאת. בנוסף, וזה משהו שהוא השתנה קצת עם הזמן, אז הוועדה, הדוחות בהחלט רלוונטיים לחקירה ש התחילה עכשיו, או לפחות הודיעו על פתיחתה בבית הדין הפלילי הבינלאומי. דוח גולדסטון לא רלוונטי, כי החקירה היא מתייחסת רק מיוני 2014, אבל הדוח אחרי צוק איתן הוא בהחלט היווה בסיס, ואין ספק שהתובעת הסתמכה עליו.
כלומר, יש קשר מוסדי בין עבודת מועצת זכויות אדם של האום לעבודת ה-ICC?
זה לא בדיוק קשר מוסדי, אבל זה בהחלט, הדוחות האלה הם חומר שמשמש את התובעת, או את משרד התובעת, התובעת אמורה להתחלף, עוד מעט תהיה תובע מאמצע יוני, אבל משרד התביעה שם בהחלט מסתכל על הדוחות האלה, ואין ספק שגם הדוח הנוכחי, כיוון שהתובעת כבר אמרה שהיא כנראה תחקור גם פשעי מלחמה מהסיבוב האחרון, אז בהחלט הדוח הזה ישמש שם כאיזשהו בסיס, וההחלטה גם מאוד ברורה בעניין הזה, כי ההחלטה ממש מפרטת, ההחלטה של מועצת הביטחון שהקימה את ועדת הבדיקה, ממש אומרת לה שתעשה את ה... תאסוף את הנתונים בצורה שאפשר יהיה להשתמש בהם בכל הליך פלילי, שתאפשר להעמיד לדין ושאנשים לא ימלטו מאימת הדין, זאת אומרת זה ממש מובנה שם בתוך ההחלטה.
מה אנחנו יכולים לעשות קודם כל בזירה הבינלאומית, הרי הזכרת קודם לכן את הסוגיה של דה-לגיטימציה, שזה באמת הופך להיות עניין בעייתי מעבר לתדמית והיחס לישראל בקרב הקהילה הבינלאומית, זה באמת מכשיר לנגח את ישראל, וזה קיים בזירות כמו האום, כמו שציינו עכשיו, בכל מיני פורומים בינלאומיים, זה קיים באוניברסיטאות. מה לדעתך ישראל יכולה לעשות כבר עכשיו, עוד לפני שבכלל נגיע לענייני חקירה, כדי שלא ייגרם לנזק מיידי אחרי ההודעה הזאת?
תראה, זה מאוד קשה. העולם של הדה-לגיטימציה של ישראל מאוד ממוסד, המון, המון גופים משקיעים בזה, המון כסף מושקע בזה, זה לא קל. אין ספק שיהיה דוח ביקורתי. אגב, מה שחשוב גם לציין, שהוועדה התבקשה לבדוק גם את כל ההפרות זכויות האדם שהולידו לאימות. לא רק את הפשעים לצורך העניין תוך כדי.
התייחסה גם למה שהיה בירושלים.
גם מזרח ירושלים, ויותר מזה, אפילו מדובר שם על זכויות, הפרת של זכויות אדם בישראל. כולל אפליה לרעה וכולי.
יש פה רמיזה לגבי האירועים שהיו בתוך ערים מעורבות,
לא רק לאירועים, לא רק לאירועים, אלא למה הוביל לאירועים. לכאורה יש פה פתח שיתחילו לבדוק עכשיו טענות לאפליה שיטתית של ערביי ישראל מאז ומעולם. זאת אומרת, זה אפילו לא מוגבל רק לאירועים עצמם, אז יש פה, זה דבר שהוא חדש אגב. אני חושבת שישראל צריכה קודם כל להתייחס לדברים האלה ברצינות, להכין דוחות מסודרים, להכין כמה שיותר מידע שיוצא החוצה ושהוא אמין, כמה שיותר שקיפות, זה עוזר גם קודם כל בשיח היותר מקצועי מול גורמי המקצוע ואנשי המקצוע באקדמיה שכן מוכנים לשמוע, בשיח המקצועי הדיפלומטי. זה גם יכול לעזור גם בהמשך מול תובע בית הדין, יהיה תובע חדש, יש לקוות שהוא יהיה אולי יותר, בוא נגיד, לא יודעת אם היא הייתה מוטה או סתם לא מקצועית, אבל היו לנו בעיות עם התובעת הקודמת, יש עכשיו תובע חדש, אז אני חושבת שהנושא של מידע, אינפורמציה, התייחסות רצינית, בהחלט יכולים לעזור, האם אפשר לבלום לגמרי את הדה-לגיטימציה ואת כל השימוש לרעה בדוחות האלה, כנראה שלא, אבל אפשר לנסות לצמצם את הנזק.
אוקיי, בהנחה שהם מתחילים לעבוד וזה מגיע לכדי חקירה. מה יעשה אותו תובע או מי שזה יהיה במסגרת המועצה לזכויות אדם של האום, שבחליט שהוא רוצה לחקור את מה שהראה בסבב הלחימה האחרון, האם הוא יפנה לישראל, האם הוא ילך לאסוף ראיות בשטח קודם כל, ללא קשר למדינת ישראל, מה הנועל שלפיו הארגון הזה עובד?
אוקיי, אז בואו נחלק עוד פעם. יש את ועדת חקירה שתקום, יש את התובע של בית הדין, שלא נערבב. ועדת החקירה, ללא ספק, תפנה גם לישראל, ותפנה לפלסטינים, ותפנה באופן כללי לכולם. כל אחד יכול לפנות אליה, כל NGO, כל עיתונאי, כל אזרח ותושב, כולם יכולים לפנות. ישראל בדרך כלל לא משתפת פעולה עם הוועדות חקירה האלה. אני מניחה שזה יהיה המצב גם היום, אבל היא כן דואגת להכין דוחות מסודרים שמסכמים את המבצע ואת הטענות וחוקרת ומוציאה תחקירים ומביאה אותם לידיעת ועדת החקירה. אז אם ועדת החקירה רוצה, יש לה את האינפורמציה, וגם ארגונים, בוא נגיד NGOs, פרו-ישראלים, גם מעבירים מידע. אז זה לא שהמידע לא יהיה, הוא לא יהיה שם באופן רשמי. שוב, אני לא הייתי בונה על זה שזה מאוד יעזור לקבל דוח יותר מאוזן, אבל אולי, אני יודעת, אפשר אולי לקוות. ולגבי התובע, זה כבר שלב הבא. אם הוא יחליט לפתוח חקירה או לא, כרגע יכול להיות שאפשר שוב לטעון שאין סמכות לבית הדין, כי לישראל יש טענות טובות שנדחו על ידי התובעת ושופטי הרוב בערכאת בית הדין, אבל אולי הוא יבחן את זה מחדש. וגם לגוף הדברים, אני מניחה שאינפורמציה תועבר
מה אליו. מה תטען ישראל אם אפשר להתייחס לגופו של עניין?
אז לגופה שנייה, מעבר לשוב, טענת חוסר הסמכות שישראל אולי תשוב ותעלה גם מול התובע החדש, זה אני מדברת עכשיו על בית הדין הפלילי הבינלאומי, מן הסתם טענת המשלימות תעלה שוב, שישראל חוקרת את עצמה, לצורך זה אגב, ישראל צריכה לחקור את עצמה, ואני מניחה שיהיו, אין לי ספק, תחקירים על כל המבצע, על כל טענה שתתעורר, יש תחקיר, אם צריך אפילו חקירת מצח, ולכן בגלל שהיא חוקרת את עצמה, יש את עקרון המשלימות, שבית הדין לא אמור להתערב כאשר המדינה הרלוונטית חוקרת את עצמה. זאת תהיה הטענה השנייה, ומעבר לזה כמובן ישראל טוענת שהיא מקיימת את דיני המלחמה. ולכן אין מקום בוודאי להעמיד אותה לדין, להעמיד אנשים שלה לדין.
ראינו במהלך המבצע האחרון את הניסיון להציג את השימוש באמצעים שיש בהם כדי ליצור הבחנה, או לפחות למנוע ככל שאפשר פגיעה באזרחים, עניין הקש בגג, יצירת קשר טלפוני עם תושבי בניינים שהופצצו בעזה לפני ההפצצה, ועוד כהנה וכהנה צעדים שצהל נקט כדי לצמצם ככל שאפשר פגיעה באזרחים. השאלה היא, האם, כמו שאת מבינה, זה מתקבל בעולם בהבנה, במידה של השלמה עם הגישה הישראלית, או שאת רואה חזית אנטי-ישראלית, כמובן בהקשר המשפטי, שטוענת מה שישראל עושה לא עומד בכללים של המשפט הבינלאומי?
אז זהו, ישראל באמת, קודם כל מבחינת הפקודות, אני הייתי בפרקליטות הצבאית, אחראית על מערך הייעוץ המשפטי האופרטיבי, יש יועצים משפטיים, דיני המלחמה בתוך הפקודות, בתוך בנק המטרות, מקפידה לתקוף, אמורה להקפיד, ואני מניחה שעדיין עושים את זה, רק מטרות חוקיות, אבל מבנה אזרחי שמשמש לפעילות של החמאס, הוא הופך להיות מטרה חוקית לתקיפה, כן? ונותנת הזהרות לפני, ומידתיות, זאת אומרת, אמורה לשקול נזק אגבי לאזרחים, ולאובייקטים אזרחיים, ואת כל הדברים האלה נמצאים בתוך הפקודות. האם זה עוזר לנו? זה לא עוזר לנו כשרואים את כל ההרס הנרחב, ושהוא עוד מועצם, וכשמציגים את הגופות של הילדים, ואת הגופות של ההורים והילדים מתרוצצים ביניהם, אז בחזית של הלגיטימציה הבינלאומית, הציבור הרחב, מאוד קשה להתמודד עם התמונות האלה, אבל אז גם זה מתורגם לתפיסה שאם זה מה שקורה, כל כך הרבה הרס, בטח ישראל עשתה פשעי מלחמה. שזה לא נכון מבחינה משפטית, אבל מאוד קשה הרבה פעמים להתווכח, ורואים כל מיני כאלה שעלו בתקשורת ואומרים את הדברים האלה, שאין להם בסיס משפטי, זה איזשהו, במקרה הטוב אי הבנה, במקרה הרע איזשהו עיוות מכוון, כדי להפוך את ישראל לבלתי לגיטימית, ומדינה שעושה פשעי מלחמה באופן סיטונאי, גם כשזה לא המצב.
אז כדי לתקוף את אי ההבנה או העיוות, או מה שזה לא יהיה בגלל הטעיה פוליטית, מה הדברים החשובים ביותר שישראל צריכה גם להפיק כלקחים מסבבים קודמים, שחשוב לעשות כעת, לפני שהתמונה המוטה הזאת תתקבע ברחבי העולם?
אז אמרתי, חקירות ותחקירים, שקיפות, להלבין כמה שיותר מידע, לצאת עם דוחות מסודרים, משכנעים, לדבר עם עם הגורמים הרלוונטיים בצבאות האחרים, בממשלות, לנסות להגיע לאנשים באקדמיה ובתקשורת שהם לא מוטים, אלא רק אולי מוטעים, וכבר לשים את העמדה הישראלית, הנרטיב הישראלית, ההסברים הישראלים שהם יהיו שם לפני ששומעים רק צד אחד, ואז אנחנו רודפים אחרי האירועים. זה לא פשוט, זה לא קשה, אבל זה ניתן לעשות את זה, ואני מקווה שכך יעשו.
תודה רבה, פנינה.
תודה לך.